שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף למדי מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים ממש באמצע עמוד א', דיברנו בדף הקודם שבעל נאמן נפטור את אשתו מחליצה. כלומר, גם אם יש חזקה שיש לבעל הזה אחים ואז היא צריכה חליצה, הוא יכול לומר, נכון, אבל יש לי בנים ואז היא פטורה מחליצה. האם הוא גם נאמן לצאת ישירות נגד החזקה ולומר, לא נכון, אין לי אחים? רשב"ם כאן אומר שכן, אבל הרבה אחרונים אומרים שלא. בכל אופן, הגמרא מספרת את הסיפור הבא, יש פה מקרה של אדם שברור לנו שאין לו בנים, אז לכאורה היא צריכה חליצה, אבל גם כן יש חזקה שאין לו אחים, אז היא פטורה מחליצה. ולא רק שיש חזקה שאין לו אחים, גם הבעל עצמו אומר שאין לו אחים. וכמו שהקדמנו, לפי רשב"ם זה סיבה מספיקה לפטור אותה מחליצה, אפילו אם היה חזקה הפוכה, לפי הרבה אחרונים לא. בכל אופן כאן, אין שום סיבה לכאורה לחייב אותה בחליצה, כיוון שיש גם חזקה וגם הוא מסכים שאין לו אחים. אבל יש קול, כלומר איזושהי שמועה, שיש עדים במדינת הים שהם יודעים שיש לו אחים. עכשיו, אם אנחנו יודעים בבירור שיש עדים כאלו, ברור שהיינו צריכים לחשוש להם. אבל כרגע מדובר שיש רק קול שיש עדים כאלו, והעדים אלו הם במדינת הים. אז האם צריכים לחשוש להם או לא? רב יוסף אומר שלא צריך לחשוש להם, והיא פטורה מחליצה, אבל אביי אומר שכן צריך לחשוש להם, וגם רב אמר לרב נתן ברמי שכן צריך לחשוש. סביב מה המחלוקת? רב יוסף אומר שלא צריך לחשוש לעדים במדינת הים, כמו שרבי חנינא אמר לעניין שבויה. עוד רגע נסביר מה זה. אבל אביי אומר זה לא קשור. שם זה מקרה הרבה יותר קל מפה, לכן שם לא חושש אבל פה כן צריך לחשוש. מה הדין בשבויה? יש דין שאישה שנשבית על ידי גויים היא אסורה לכהונה, כי אנחנו מניחים שבעלו אותה. אבל אם אנחנו יודעים שהיא נשבית רק בגלל שהיא אמרה לנו, והיא אומרת נשבתי אבל לא נתמתי, אז כיוון שהיא יכלה בכלל לא לספר שהיא נשבית, אז אנחנו מאמינים לה שהיא נשבתה אבל לא בעלו אותה. זה נקרא הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ממילא היא מותרת לכהונה. וסיפור כזה קרה באמת לבנות של שמואל, ובגלל זה התירו אותם, כי הם אלה שאמרו שהם נשבו. אבל שם אמרו, הרי יש קול שיש עדים במדינת הים שיודעים שהם כן יטמעו, ושם רבי חנינא אמר שזה לא מעניין אותנו. אנחנו לא צריכים לחשוש שאולי יש עדים במדינת הים. אז לכן רב יוסף רצה לומר גם אותו דבר אצלנו. אנחנו לא צריכים לחשוש לאותו קול שאומר שיש עדים במדינת הים שיודעים שיש לו אחים. ולומר לו אביי, זה לא דומה. שם מדובר על איסור קל, ממילא רוב הסיכויים שהיא לא נבלה, כי מי שנשבית מנסה לנבל את עצמה בשביל שלא ירצו לבול אותה, וגם אם היא כן נבלה, זה איסור קל יחסית של כהן לבוא על מי שנבלה לגוי. לעומת זאת אצלנו, אתה רוצה לפתור אותה מחליצה. וזה איסור הרבה יותר חמור. הגמרא קוראת לזה כאן איסור אשת איש, ורשב"ם כותב שזה בחנק, אבל תראו הגאות הבך, שאומר שכאן כמובן זה לא באמת בחנק וזה לא אשת איש, כי הרי בעלה נפטר, וזה רק עליו שאסור לה להתחתן עד שיהיה לה ייבום או חליצה. אבל כיוון שהיה לה איסור אשת איש, והיא עדיין אסורה מכוח אותו אשת איש שהיא הייתה פעם, אז קוראים לזה איסור אשת איש, אבל זה עדיין יותר חמור מאותו איסור שיש לכהן לבוא על אישה שנבלה לגוי. לכן לגבי השבויה רבי חנינא לא חשש לעדים במדינת הים, אבל כאן אביי אומר שכן צריך לחשוש. אז זה היה המשך של הסוגיה של אתמול, הנאמנות של הבעל לפתור את אשתו מחליצה. עכשיו אנחנו ברבע התחתון של עמוד א', אנחנו חוזרים לענייני ירושה מהמשנה בדף הקודם. אמרנו שאדם נאמן לומר מי הבן שלו לעניין ירושה, ולא נאמן לומר זה אח שלי לעניין ירושה. והבאנו דוגמה שיש ליעקב שלושה בנים, ראובן, שמעון ולוי, יעקב נפטר והם צריכים לרשת אותו, ואז פתאום צץ אח נוסף, יוסף, וראובן אומר זה אח שלנו, וכיוון שזה אח שלנו, אנחנו לא שלושה אחים אלא ארבעה, אנחנו צריכים לחלק את הנכס של אבא יעקב לארבעה חלקים, אז כל אחד יקבל רבע ולא שליש. לכן כל אחד מאיתנו צריך לוותר על 12 מהשליש שאנחנו אמורים לקבל, וככה כל אחד מאיתנו יקבל רבע ולא שליש, וגם יוסף יקבל רבע. אז אומרת המשנה, ראובן לא נאמן בזה על שמעון ולוי, ושמעון ולוי כל אחד ישמור את השליש שלו, ורק ראובן, כיוון שהוא כן אומר שזה אח שלו, ייתן 12 לאותו יוסף. זה הרישה. בסעיף הכתוב שאם אותו יוסף נפטר, אז עכשיו כל האחים יורשים אותו. כי הרי ראובן לא יכול לקחת את כל הירושה לעצמו, כי הוא טוען שהוא אח של כולם, לא רק אח שלו. וכיוון שראובן מודה בזה, הוא חייב לתת גם לשאר האחים, לכן אם יתחלקו, כל אחד יקבל שליש בנכסים של יוסף. עכשיו זה רק בנכסים שיוסף הרוויח מבחוץ. אבל לגבי הנכסים שיוסף ירש מאבא יעקב, את זה הוא צריך להוריש רק לראובן ולא לשאר האחים. מה הסברה? הרי ראובן מודה שגם הם אחים שלו, אז גם הם צריכים לקבל. הסברה היא שהם בעצם כן קיבלו. כלומר, הם רוצים לקבל על דעת זה שהם אחים של יוסף. אם הם אחים של יוסף, אז יוסף היה אמור לקבל רבע מכל הנכסים, וכשיוסף מת, להוריש לכל אחד מהם 12 מכל הנכסים. אלה ששימון ולוי כביכול כבר קיבלו את ה-12 שלהם. למה? כי הם מעולם לא נתנו אותה ליוסף בהתחלה. אז זה היה אצלם כל הזמן. אז עכשיו כשיוסף נפטר, אז אומרים להם, תשמרו על ה-12 הזאת לעצמכם. זה הירושה שלכם, יוסף. ראובן שכן נתן את ה-12 בהתחלה, אז עכשיו כשיוסף נפטר, הוא היחיד שיקבל את ה-12, כי שמעון ולוי בעצם כבר קיבלו אותה, כי זה היה אצלם כל הזמן. עכשיו, כל זה ראינו במשנה, עכשיו הגמרא מבארת מה מדובר כאן, האם האחים האחרים מודים שוח או לא מודים שוח. אם הם מודים שוח, הם צריכים לתת השתים-עשרית כבר בהתחלה. אם הם לא מודים, אז למה הם יכולים לרשת בסוף? הרי הם אומרים, הוא לא אח שלנו. מסבירה הגמרא, מדובר שהם פשוט לא יודעים. כיוון שהם לא יודעים, אז הם לא צריכים לתת לו כשאבא שלהם נפטר, כי הם לא צריכים לסמוך על זה שרובן מעיד שהוא אח שלהם, אבל מצד שני הם כן יכולים לקבל, כי הרי רובן אומר שגם הם אחים שלו. אז רובן לא יכול לקחת הכל לעצמו, הוא צריך לתת גם להם. עכשיו יהיה לנו דיון קצר על הרישה ודיון קצר על הסיפה. ברישה אמרנו שבא רובן ואומר לאחים שלו שמעון ולוי שגם יוסף הוא אח שלנו, והם אומרים אנחנו לא יודעים. כלומר רובן אומר אתם חייבים לתת לו כסף בברי, כי הוא יודע, והם אומרים שמה, כי הם לא יודעים. ואמרנו שהם פטורים. כלומר, לכאורה אפשר להוכיח מכאן שכשיש ויכוח בין מישהו שאומר ברי למישהו שאומר שמה, אז השמה פטור מלתת. והרי הנושא הזה זה מחלוקת אמוראים בבבקה מקוף י"ח ובעוד מקומות. רב הונא ורב יהודה אומרים שברי עדיף, הם צריכים לשלם, ורב נחמן ורב יוחנן אומרים שהשמה פטור מלשלם כי המוצאים החברו עליו הראיה. אז לכאורה מכאן אפשר להוכיח לטובת רב נחמן ורב יוחנן שהשמה פטור. דוחי הבעיה אי אפשר להוכיח מכאן, כי כאן יוסף עצמו גם כן לא יודע. אז זה לא שיוסף תובע בברי, אלא רק רובן אומר שהם חייבים לו בברי. אז זה נקרא מנה לאחר בידך, כלומר אתם חייבים ליוסף. במקרה כזה באמת סביר לומר שהם פטורים, כי הם יכולים לומר לרובן מה אתה רוצה מאיתנו. אתה לא בעל דברים איתנו, אנחנו לא צריכים לענות לך כלום. אם יוסף רוצה, הוא יתבע אותנו, ויוסף עצמו הרי לא יודע. אז זה הדחייה של הבעיה, מכאן אי אפשר להוכיח לסוגיה של ברי ושמה. למה רב כן רצה להוכיח משם, נכתוב על זה משהו בהערות באתר עצמו. זה היה דיון לגבי הרישה. עכשיו דיון לגבי הסיפה. אמרנו שכשיוסף ימות, אז כל האחים יורשים אותו, אם זה דברים שהגיעו אליו מבחוץ. אבל אם זה אותו נכס עצמו שרובן נתן לו, אז רק רובן יקבל. עכשיו, מה קורה אם אותו נכס שרובן נתן לו השביח? אז אם זה שבח שמגיע לכתפיים, כאן רשב"א מפרש שהכוונה היא שיוסף עצמו גידל את זה, אז זה נחשב כמו רווח שהגיע מבחוץ, אז כל האחים צריכים להתחלק בזה. אבל מה קורה אם אותו נכס עצמו השביח מעצמו, למשל שהיה עץ דקל והוא התאווה, או שעלה איזשהו סחף על השדה וזיבל אותה, אז אם הוא פשוט מחזיר את כל אותו הנכס לרובן, או שבשבח הזה כל האחים צריכים להתחלק, בזה הגמרא נשארת בתיקו. עכשיו רשש מבאר כאן שאם גם הנכסים שלהם, השתים-עשרית הזאת שהם לא נתנו לו בהתחלה, גם השביחה באותה צורה, אז ברור שיוסף ייתן את הקרקע ואת השבח רק לרובן. כי הרי כל השתים-עשריות השביחו, גם של שמעון ולוי, אז כל אחד מקבל את השתים-עשרית שלו, שמעון ולוי זה כבר אצלם מההתחלה, ורובן יקבל את השתים-עשרית שהוא עוד לא קיבל יחד עם השבח מיוסף. כל השאלה היא, כשרק השתים-עשרית שיוסף קיבל, היא השביחה, האם את השבח הזה כל האחים יקבלו, או שגם השבח הזה ילך רק לרובן, בזה הגמרא נשארת בתיקו. ובזה הגענו למשנה בתחילת עמוד ב'. המשנה מדברת על מתנת שכיבמרה. מתנת שכיבמרה, הזכרנו בדף קלג, זה שאדם גוסס נותן את הנכס שלו במתנה למישהו, לאו דווקא קרוב, ויש במתנה הזאת שני דברים מיוחדים שאין בקניינים אחרים. דבר ראשון, שהשכיבמרה אומר בעל פה וזה עצמו קונה ולא צריך לעשות שטר. דבר שני, שזה נקנה אחרי מותו, בניגוד לקניין רגיל שאי אפשר שיהיה אחרי מותו. אז זה מתנת שכיבמרה רגילה. עכשיו, אפשר לעשות מתנת שכיבמרה גם בשטר. כלומר, הוא יכול לכתוב בשטר, ככה לפי הגמרא כאן בהתחלה, שהקניין הזה יעשה רק אחרי מותו, וזה עובד גם אם זה נעשה בשטר. לשטר של מתנת שכיבמרה קוראים דייטיקי, ביוונית זה שטר צוואה, ככה לפי הערוך, אבל בגמרא דורשים את זה כנוטריקון גם בארמית, דתהי למי קם ולהיות אחרי מיטתי. כלומר, הקניין הזה יעמוד ויקום אחרי המיטה שלי. אז יש מתנת שכיבמרה גם בשטר. אבל אומרת המשנה, אם מצאנו אדם שמת, והיה עליו שטר של מתנת שכיבמרה שהוא רצה לתת למישהו כנראה, אבל הוא עוד לא נתן, אז אנחנו לא נותנים לו. כי אנחנו מניחים שלמרות שהוא כתב דייטי, כי כלומר מתנת שכיבמרה, ובאמת הוא רצה שזה יחול אחרי מותו, כיוון שהוא לא עשה את זה בעל פה, אלא הוא כתב על זה שטר, אז כנראה שהוא רצה שזה יחול רק אם הוא ייתן לו את השטר בפועל. וכיוון שהוא לא נתן לו את השטר בפועל והוא מת, אנחנו לא יכולים לתת לו אחרי, כי אפשר להקנות את השטר אחרי מיטה. כלומר, שוב, עצם ההקנייה אחרי מיטה כן אפשר לעשות, אם הוא היה נותן לו את השטר לפני שהוא מת, אבל פה, כיוון שהוא לא נתן לו לפני שהוא מת, אנחנו לא ניתן לו אחרי שהוא מת, כי אפשר להקנות אחרי מיטה, ואנחנו מניחים שהוא רוצה שזה ייקנה לו רק כשיתנו לו את השטר. אז זה החלק הראשון של המשנה על פי הגמרא. עכשיו נדלג על החלק הראשון של הגמרא, נקפוץ לאמצע עמוד, יתיב רבא בר אבונה. יש שתי שיטות בגמרא, מי אמר את הדין שעוד רגע נאמר. או שרבי יוחנן אמר את זה, ואז רבי אלעזר, התלמיד שלו, אמר שזה נכון, והזהיר את התלמידים ללכת לפי זה, או שהפוך, רבי רבי אלעזר אמר את זה, ואז רבי יוחנן הרב שלו אמר שזה נכון, וזה הגרסה שהגמרא תקבל. בכל אופן, מה הדין שעליו אנחנו מדברים? בערך אותו דין של המשנה. במשנה דיברנו על מת שמצאנו עליו שטר שהוא עוד לא נתן, פה מדובר על שכיב מרע שאמר לכו תכתבו ותיתנו שטר למישהו על שדה מסוימת, אבל אז הוא מת לפני שהספיקו לעשות את זה, אז כמו במשנה לא עושים את זה, כי כנראה הוא רוצה להקנות לו את זה על ידי השטר עצמו, וכיוון שלא הספיקו לתת לו את השטר לפני שהוא מת, אי אפשר לתת אחרי שהוא מת. אז זה דין שמבוסס על מה שאמרנו הרגע במשנה. ואמרנו או שרבי יוחנן אמר את זה ורבי אלעזר חיזק את זה, או שההפך, רבי אלעזר אמר את זה ורבי יוחנן חיזק את זה, ורב נחמן בר יצחק אומר שהגרסה השנייה יותר סבירה, כי יותר סביר שרב יחזק את דברי התלמיד ולא להפך. אחרי זה הוא מביא עוד ראיה לזה שזה רבי אלעזר אמר את זה, אנחנו בשורה הרביעית בשורות הרחבות ועוד תשמע, ומביאים עוד פעם את אותו דין בדיוק, הפעם זה מפורש בשם רבי אלעזר, רק ששם רבי יוחנן לא פשוט מחזק את דבריו, אלא קצת מגביל אותם. הוא אומר, תיבדק. מה זה תיבדק? מסביר עבדי מחמש שורות מלמטה שהכוונה היא שבודקים את הניסוח שהוא אמר כשהוא אמר להם לכתוב שטר. איך בודקים? מסבירה הגמרא בשורה הראשונה בקוף למדוו, אם הוא אמר להם גם תכתבו לו שטר, משמע אני גם אמרתי לו שזה שלו, אבל גם תכתבו לו שטר. אז ממילא השטר הזה הוא לא זה שעושה את הקניין, אלא הוא רק בא כראיה בשביל לחזק את הקניין, אז כן כותבים גם אחרי מיטתו. כי מה שהקנה את השדה זה הדיבור ולא השטר עצמו. אבל אם הוא לא אמר ככה אלא זה שטר רגיל, אז אי אפשר לכתוב את זה אחרי מיטתו. ואת אותו רעיון אנחנו רואים גם שלוש שורות לפני סוף העמוד, מתיב רבי אבא בר ממל, הוא מקשה על הדין הזה של רבי אלעזר ורבי יוחנן, שאם הוא אמר תכתבו שטר ואז הוא מת, אז לא עושים את זה. הרי יש ברייתא שאומרת שדווקא אם בריא אמר לכתוב שטר לא נותנים לו, כי בריא לא יכול להקנות אחרי מיטה, אבל אם שכיב מרע אמר אז כן נותנים אפילו שהוא כבר מת, ואז עונה על פי מה שאמרנו עכשיו שזה תלוי בניסוח שלו, ושם מדובר שהוא ניסח את זה בצורה כזאת שהוא כבר אמר לו בעל פה, ועכשיו הוא רק מבקש לייפות את כוחו של המקבל על ידי זה שיכתבו לו שטר ראייה, זה כן עושים. ומסכם את הגמרא שורה שלישית בקוף למדוו שבאמת ככה הלכה, אומר רב יהודה בשם שמואל, הלכה כותבים ונותנים, וכן אמר רבא בשם רב נחמן כותבים ונותנים, באותו מקרה שברור מהניסוח שלו שהוא רק בא לייפות את כוחו על ידי השטר. אז זה עיקר הסוגיה, עכשיו נשלים כמה חורים, בתחילת הגמרא דילגנו על רוב הברייתא, הברייתא הסבירה מה זה דייטיקי, כלומר מתנת שכיב מרע שהוא מקנה רק אחרי מיטה, על זה דיברנו הרבה. אחרי זה הברייתא אמרה איך עושים שטר מתנה רגיל. שטר מתנה רגיל היא אמרה בשביל שזה יעבוד צריך לומר מהיום ולאחר מיטה. אז הגמרא מיד שואלת מה זאת אומרת, אדם לא יכול להקנות מתנה מהיום, למה צריך לומר לאחר מיטה? אלא מסביר הבאי, כוונת הברייתא היא לומר איך עושים שטר מתנה לאדם בריא שהוא רוצה שזה יהיה כמו מתנת שכיב מרע. כלומר כמו שמתנת שכיב מרע נקנית לאחר מיטה, הוא גם רוצה להקנות לאחר מיטה. אבל הרי כמו שאמרנו, אדם בריא לא יכול להקנות לאחר מיטה, לכן אומרת הברייתא, אם הוא בכל זאת רוצה, מה שהוא צריך לעשות זה לכתוב מהיום ולאחר מיטה. כלומר שמשהו כבר נקנה היום, ואז כן אפשר שזה יחול לאחר מיטה. מה נקנה היום ומה לאחר מיטה? אז יש כמה דעות בראשונים. רשב"ם אומר שהיום נקנה גוף הקרקע, אחרי מיטה יקנו גם הפירות. אבל יש עוד דעות בראשונים. אז זה חור ראשון שהשלמנו. השלמה שנייה, כשהבאנו את רב דימי חמש שורות מסוף עמוד ב', הוא אמר עוד משהו ולא אמרנו את זה, דייטיקי מבטל את דייטיקי. עכשיו, המשפט הזה קשור לסוגיה בקוף נון ב', לכן לא נתעכב על זה עכשיו. רק נאמר שאם שכיב מרע עשה שתי מתנות שכיב מרע, אז השני מבטל את הראשון, אבל נדבר על זה יותר בקוף נון ב'. והשלמה שלישית והאחרונה במשנה עצמה, הסיפה של המשנה מלמדת שגם אם אדם כתב שטר דייטיקי שהוא נותן לרובן, אם בפועל הוא נתן את השטר לשימון והוא אמר מה שכתוב פה קנוי לך, אז מתנת שכיב מרע הולכת לשימון ולא לרובן למרות שהוא זה שכתוב בשטר. ונסכם ממש מהר את מה שראינו היום. דיברנו על שבעל נאמן לפתור את אשתו מחליצה וראינו מחלוקת האם צריך לחשוש לזה שיש כל שיש עדים במדינת הים שיש לו אחים. אמרנו שאדם לא נאמן לומר שזה אח שלי ואז שאר אחים צריכים להתחלק עם אותו אחד בירושה, אלא רק הוא עצמו יצטרך להתחלק. ורב רצה ללמוד מזה שברי ושמה אז שמה פטור, אבל הבאי אמר שזה לא דומה. אחרי זה אמרנו שאם אותו אח נפטר אז כל האחים יורשים אותו, אבל רק בדברים שבאו לו מבחוץ ולא באותו נכס עצמו. ושאלנו מה הדין לגבי שבח שבא מעצמו, בזה הגמרא נשארה בתיקו. אחרי זה ראינו את המשנה בעמוד ב', שאם אדם כתב מתנת שכיב מרע במקום רק לומר, אז אנחנו חוששים שהוא התכוון שזה ייקנה רק שיתנו לו את השטר, אז לכן אנחנו לא הולכים לפי זה אם הוא מת לפני שספיקו. בגמרא רבי יוחנן אמר שאם הניסוח שלו משמע שהשטר הוא רק תוספת של ראייה, אז כן נותנים לו גם לאחר מיטה, כל טוב.